שלום לצופים, שלום לרב אורי שרקי.
שלום, ערב טוב.
תוכנית חדשה, פרשת שבוע, מפגשים כל שבוע. אתה יודע, מתחילים מבראשית, כמו שאומרים.
נפלא.
נפלא. אז הנה הספר בראשית, פרשת בראשית, אנחנו פותחים חמישה חומשי תורה, מתחילים את המעגל היהודי, בעצם את השנה היהודית. ואני רוצה לשאול אותך בהתחלה שאלה כללית. איך אני צריך להתייחס בכלל למקרא ולספר בראשית בפרט ולפרשת בראשית בפרט בפרט? האם אני מתייחס לזה כאל ספר פיזיקה או ספר ביולוגיה או ספר היסטוריה, או שאני לומד ממנו דברים אחרים? כי אם אני באמת אומר, כמו שהיה לי פעם, קרה לי מקרה, הייתי בבית כנסת ספרדי, מסורתי, ויצא דיבור, דיברו על, על, על קיום העולם, על אבולוציה וכו', ואני אמרתי שבעיניי לא לומדים פיזיקה מספר בראשית, הסתכלו עליי כאילו כפרתי בעיקר.
תראה, זה עניין של עמדה. באופן עקרוני, אנחנו מקבלים את דבריו של רש"י. רש"י אומר שאין המקרא הזה בא אלא לומר דור שני. זאת אומרת שהמקרא, למה מתכוון רש"י שאומר המקרא? בוודאי מתכוון למקרא כולו. כל התנ"ך כולו, הוא אומר דרשוני. זאת אומרת, הוא טקסט שדורש להידרש. וברגע שאתה ניגש אליו בצורה פשטנית, אתה עלול גם לפסס את הכוונה האמיתית שלו. למשל, שנאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז התפיסה העממית אומרת שהכתוב בא לספר לנו שאלוהים ברא את העולם. ומכאן ואילך, מהו סדר הבריאה, מה קדם למה וכדומה. רש"י, על המקום, דוחה את כל האפשרות להבין את זה כך. שאם כך, היה צריך לומר, בראשית, או בראשית מה. לכן אומר רש"י, שאין הכוונה של הכתוב ללמד אותנו שאלוהים ברא את העולם, אלא להפך, בשביל מה הוא ברא? בראשית, בעבור ראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ.
ואז זה מעביר אותו בכלל לשטח של עניין של מוסר.
של המשמעות.
ושל משמעות.
בדיוק. הידיעה שהעולם נברא אמורה להיות נטועה אצל הקורא עוד לפני שהוא קורא את הטקסט. כלומר, הטקסט לא בא להגיד לך שאלוהים ברא את העולם.
כלומר, עצם העובדה, נניח שיש אנשים שאומרים, הנה, תראו המפץ הגדול והנקודה הסימולרית, זה מתאים.
ולא עוד, אלא שבאמת רש"י שם אומר, הלמדת שלא בא הכתוב ללמד את סדר המוקדמים והמאוחרים, כלום. כלומר, רש"י מיד פסל אפשרות של קריאה מדעית של הטקסט.
יפה, כי יכול להיות כי המדע משתנה. המדע היום, המפץ הגדול, תיאוריה מובילה, ואנחנו מקבלים את זה. אבל נניח לפני שהגיעה התיאוריה הזאת, היו תיאוריות שהעולם קדמון, ואז זה לא מסתדר. ולכן אנחנו בעצם יש ממש בעיה לקרוא את מי שמנסה להוכיח תזות מדעיות, באמצעות, או להפך, באמצעות ספר בראשית.
כלומר, זה אי ההבנה של מהותה של התורה. כלומר, אם אנחנו רוצים לדעת מה יש במציאות, כיצד העולם מתפקד, כיצד הופיעו החיים, וכיצד התפתחה המציאות הפיזיקלית, בשביל זה יש מעבדות. כן, כלומר, הקדוש ברוך הוא לא טרח להוציא עם שלם ממצרים, להביא אותם להר סיני, לעשות אותות ומופתים, רק כדי ללמד אותנו דבר שעל ידי מבחנה אני יכול לבדוק אותו.
כי במעבדה אני לא יכול ללמוד מוסר, אני לא יכול לדעת טוב ורע.
ודאי, טוב ורע, בכלל משמעות.
במעבדה אני לומד את האיך, אני לא, בתורה נותנים לי את הלמה.
ברור, לכן גם, כשם שלא תיתכן גם סתירה בין תורה למדע, כך גם לא יכולה להיות התאמה. כי התאמה זה אומר שזה מדבר על אותו הנושא. זאת אומרת, בדיוק יש פה עמדה פיזיקלית של המדע, עמדה פיזיקלית של התורה כביכול. הדבר הזה הרי הוא לא עומד במבחן הביקורת. כן, הרי התורה היא דבר השם אל האדם. בא להסביר לו בשביל מה הוא בא לעולם. לא בא לספר לו מה יש בעולם.
ואיך זה קרה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו שהוא ככה קצת קשור לנושא הפתיחה שלנו, שאנחנו מדברים על, על מדע. עבור חוקרי ביקורת המקרא, ולמוד שזה יפתיע עכשיו את הצופים שלו, הנה אני בא למכון מאיר, לרב אורי שרקי, ואני שואל אותו על ביקורת המקרא, הם עושים חגיגות מפרשת בראשית, ובמיוחד מהסתירה כביכול בין פרק א' לפרק ב', סדר הדברים בפרק א' שונה מסדר הדברים בפרק ב', ועל זה אני שואל גם, אני מוסיף שאלה, ואחרי שננסה לבדוק אם יש פה סתירה או אין פה סתירה, ובכלל איך זה משליך לגבי יתר התורה, מה המשמעות של סדר הבריאה כפי שמובע? אוקיי, אין פיזיקה, לא קשור לביולוגיה, אבל למה יום ראשון כך, יום שני כך, ובסוף האדם? אם יש לזה משמעות מבחינה מוסרית.
אתה מביא הרבה דברים ביחד. נאמר ככה, שביקורת המקרא בנויה על הנחת יסוד לא מדעית, שממנה נגזרת כל הכביכול חוכמה שיש שם. הנחת היסוד הבלתי מדעית היא שהתורה איננה מן השמיים. כלומר, שאין מישהו אלוהי מאחורי כל הטקסט הזה, ואז כל מה שנשאר לעשות זה לעשות איזה פאזל לדעת איך זה הורכב, מי כתב, מתי כתב וכדומה. הרבה, זה אפשר לומר, יש פה איזה מין פשטנות. כלומר, אתה רואה מסר מורכב, אתה אומר, כיוון שהוא מורכב, סימן שהוא הורכב. במקום להבין שדווקא כוונת הכותב של התורה, היא למסור לנו את המורכבות של המציאות. והנה, למשל, בעולם שלנו, זה ברור שזה מאוד מורכב לדעת האם האדם הוא בעצם המסקנה של הבריאה, עומד במרכז הבריאה, או שמה הוא עומד בצד. ואני אומר שזה ההבדל בין פרק א' לפרק ב'. בפרק א', האדם מופיע במסגרת הטבע. בעוד שבפרק ב' יש הדגשה של האדם בתור מי שאליו פונים, בתור מי שנותן את השמות לחיות, מי שצריך לטפל בגן. כלומר, מי שהאחריות על הקוסמוס היא עליו. ומצד האמת, אם נשאל כל אדם, האם אתה חושב שאתה מרכז העולם או לא, הוא יגיד לי, לפעמים אני מרגיש שכן, לפעמים אני מרגיש שלא. כשאני מרגיש כן, זאת אומרת, זה נותן אצלי אחריות עצומה. מבחינה מוסרית, יש פה אחריות על כל הנעשה. מצד שני, דווקא כשאני מרגיש שאני לא מרכז העולם, אני מפתח בקרבי ענווה ויראת חטא, אמונה.
זה המאמר הזה שאומר, כאילו כל העולם נברא בשבילי,
ואם תזוח עליו דעתו, אז אומרים לו, יתוש כדמך.
וזה גם שאלה, אתה יודע, תמיד להגיד, אם אני מסתכל על העולם, אם האדם מסתכל על העולם כבמאי, או כשחקן, כמשתתף בתוך המשחק, או כשיש לו אפשרות למבט חיצוני, ואז להשפיע על הדברים שנעשים.
בוודאי. זאת אומרת שאנחנו כולנו כפולים בזהות שלנו, והדואליות הזאת שבזהות של האדם, שהיא בעצם השתקפות של הדואליות שבקוסמוס כולו, היא באה לידי ביטוי גם באופן שבו התורה מתארת את בריאת העולם. הכרחי שתהיה הסתירה הזאת.
ועכשיו, באמת, הנה...
הייתי אומר אולי אפילו דבר כן. נוסף, והוא שאם לא היו סתירות בתורה, זאת הייתה הראיה לאנושיותה של התורה. כי הרי כשאדם רוצה לכתוב איזשהו טקסט, אז ודאי שהוא מגן על התזה שלו. הטקסט, אם דובר על אדם חכם, הטקסט יכתב בצורה אחידה, עם תזה אחידה. מה שאין כן, אם הטקסט הזה מקורו ברצונו של מי שאמר והיה העולם, וכיוון שהעולם שהקדוש ברוך הוא ברא הוא מלא בסתירות, ברור שהסתירות האלה צריכות לבוא לידי ביטוי בתורה שלו.
נדמה לי שאנחנו חיים מתוך סתירה. המוח שלנו אמור, הצד השמאלי והצד הימני, באמת חיים מתוך סתירה כשצד אחד צריך לענות על סתירות. אבל אני מניח שבהמשך פרשות השבוע שנתקדם, אז אנחנו נדבר, יש הרבה בעיות, וזה טוב להראות גם את הפרחות שקיימות בתוך ביקורת המקרא, והן רבות. אבל אמרנו כאילו לסיים, זה נושא הבא כבר, וזה קשור בנושא הבא, ולאו דווקא על הסתירה, אלא על הסדר הדברים. מה המשמעות בעצם בכלל, שואל בן אדם, דווקא המאורות נבראו ביום כזה, אחרי זה,
זה מלא בתוכן. כלומר, אם אתה רואה מה שהתורה מכנה בשם ימים, אם אנחנו נשתחרר מן התפיסה הקרונולוגית, אנחנו נראה פה תפיסה ערכית. היום הראשון מסביר לנו שבעצם כל הקיום של העולם נתון בין היש לבין העין, בין האור לבין החושך. כלומר, זה הממד הקיומי.
זה אור? זה אור כמו של המאורות שנבראים אחר כך של אור?
אור המשמעות היא קיום.
לבין של יש.
ישות, הקיום. והפילוסופים האקזיסטנציאליסטים דווקא דנו בזה הרבה, שהאדם נתון באיזה מין חרדה בין להיות לבין לא להיות. כפי שאמר המלט. וזה בעצם המסגרת של הקיום של האדם. האדם נתון בין האור לבין החושך. אחר כך, ביום השני, הוא גם לומד שיש ערך למחלוקת,
לריבוד. אז מעניין, מה שאתה אומר, תחשה לי לחזור, בעצם אתה אומר, ביום הראשון, בעצם הקדוש ברוך הוא ממציא את החיים ואת המוות, כי אם יש את היש, ויש את המוות, האין זה המוות, זה הסופיות, שאנחנו כולנו חיים את הפחד שלנו.
ויר אלוהים את האור כי טוב, זאת אומרת שבסוף שבר, הקיום צריך לגבור על ההיעדר. לא העין הוא השאיפה של המציאות, אלא היש.
אבל יש גם סוף, הקדוש ברוך הוא בורא גם בורא את הנגטיב של האור הזה, את הסוף. זה גם ממנו.
על מנת להתגבר עליו. כלומר, בסופו של דבר יש חושך ויש אור, אבל האור הוא זה שבסופו של דבר צריך לגבור. זאת היא מסגרת הקיום של האדם. בתוך זה אנחנו לומדים גם על הריבוי. הריבוי נובע מן המחלוקת. זה הרקיע שמבדיל בין מים למים. כלומר, האדם צריך ללמוד שיש לגיטימיות לריבוי של הנמצאים. ומתוך כך גם שיש מקום לצמיחה שלהם, וזה מה שאנחנו לומדים ביום השלישי, ששם התורה מדברת על הצומח שגדל, ושם לראשונה מופיע ההבדל בין עץ לבין הפרי, בין האמצעי לבין המטרה. כלומר, אנחנו צריכים ללמוד שיש משמעות לזה, שלא תמיד אנחנו תואמים את הטעם של המטרה. יש גם תהליכים. היום הרביעי, עם המאורות, מלמד אותנו גם שיש לתהליכים האלה כיוון. כמו שאנחנו רואים במאורות, עלייה ממזרח למערב, אנחנו רואים שיש כיוון לבריאה, אנחנו רואים גם שיש לצמיחה של החיים, יש גם כיוון. וזה דבר שנותן איזושהי תקווה לאדם. היום החמישי, שבו אנחנו רואים כבר את תופעת העוף והדגים בתוך המים, בתוך החיות הביולוגית, אנחנו רואים גם שיש איזה מין שאיפה להופעת הישות המוסרית של האדם. ישרצו המים שרץ נפש חיה. נפש חיה זה כילוי של האדם. אם כן, אנחנו רואים איזה מין בצבוץ של המגמה המוסרית בתוך הטבע. אבל זה מגיע ביום השישי לזה שהמוסר יכול לגבור על הטבע. כאשר האדם בסוף נלחם עם הנחש, בהתחלה נכשל, אבל בסופו של דבר הוא קרו להתגבר על הנחש. והיום השבעים מלמד אותנו מהי המטרה של כל זה. המטרה היא הקדושה, כלומר המפגש הבלתי אמצעי בין הנברא לבין הבורא, שצריך להתבצע במהלך היום השביעי, או במילים אחרות, במהלך ההיסטוריה.
וזה משמעות גם, נגיד, שאנחנו מדברים על חיי אדם, בפרט של, של איזו התקדמות לקראת, אני משתמש במילה, היא לא כמעט, אבולוציה של, של האדם בחייו, גם כן שהוא מתקדם, כמו על פי ימי הבריאה, גם כן הוא צריך להתקדם כדי להגיע לאותה נקודת קודש.
תראה, כבר אמרו רבותינו מסכת אבות, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, זאת אומרת, יש, בכל גיל וגיל יש איזושהי משמעות בהתפתחות נפש האדם. רק כאשר האדם מגיע לגיל 100, אפשר להגיד שהוא בעצם האדם המושלם, הוא חווה כבר כל מה שיש לחוות, אז יש סוף סוף לחייו משמעות. זה מה שאומרים שם, בן 100 הרי הוא כמת ובטל מן העולם, אז החסידים מסבירים, אין הכוונה שהוא חסר משמעות אלא לפר, הוא מגיע לביטול היש, אז הוא יכול להגיע לדבקות אמיתית.
טוב, דיברנו כבר על הסתירה בין פרק א' לפרק ב', הסברנו את המשמעות של האדם כשהוא בפנים בחוץ, דיברנו על, על הסדר של, של הדברים. עכשיו אני הולך איתך לפרשה שהיא קשה לי. אנחנו, אני הולך לעץ הדעת, זאת אומרת, כאילו, סיפור, חווה, שגם הזה, אתה יודע מה, אולי נתעכב אחר כך על חווה, על הסיפור הבריאה שלה ועל המשמעות של אדם וחווה. אבל רגע, נניח חווה כבר נבראה, מגיע הסיפור עץ הדעת, איזה פרי זה בדיוק, רק אחר כך, אתה יודע, יש אגב אמירה שזה בכלל תאנה, ונדמה לי שיש פה בעיה עם עניין הבחירה החופשית. הרי מה זה המלכודת הזאת שהקדוש ברוך הוא כביכול שם לאדם וחווה? אומר להם, יש פה עץ, אסור לכם לגעת בו, אם תיגעו בו, אוי ואבוי. אז זה ממש...
התעלילות.
כן, זה פח שאתה יודע שהם יפלו בו. כשאתה קורא את הסיפור, כל אדם, גם ילד שקורא את הסיפור בפעם הראשונה...
אם הוא סוכריה על השולחן, אתה אל תיגע בזה.
ואתה יודע, אגב, כל מחקרים שעושים רואים שילדים ייגעו. וגם יש פה שאלה, הרי כל עוד עד שהם לא תואמים את מעץ הדעת, הם כאילו חיים בגן עדן, אבל אולי איזה גן עדן של שוטים, כי אין להם את האפשרות באמת לבחור בין טוב לרע. מרגע שהם נוגעים בעץ הדעת, אז פתאום הם הופכים לבני אדם במובן שאנחנו מכירים אותם, כבעלי בחירה חופשית, כבעלי ייעוד אנושי. אז למה לעשות את המלכודת הזו?
כן, האמת היא שאני חושב שכאן צריך להיכנס בדיוק הפסוקים.
אוקיי.
אם אנחנו רואים מה שנאמר בה, כתוב, אנחנו רואים סתירה פנימית. ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. אז אם כן, הוא חייב לאכול מכל העצים. ואם כך, גם עץ הדעת בכלל. אם כן, המטרה היא, לעומת הקריאה העממית, הרגילה, אולי הקריאה הנוצרית, שאומרת שעץ הדעת הוא אסור, אלא להפך. מכל עץ הגן, אכול תאכל, זה כולל גם עץ הדעת. אבל אחר כך נאמר, הוא מעץ הדעת, לא כתוב חוץ מה, לא כתוב אבל, כתוב, הוא מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. נותנים לנו איזשהו תנאי. אם אתה מת על ידי האכילה הזאת, אז תדחה אותה.
מה זה מת? זה מת, אתה נכנס לתוך העולם האנושי של חיים ומוות.
בדיוק. זאת אומרת, אתה מקצר את ימיך. ואתה צריך בעצם, אם ניקח את זה באופן פשוט ביותר, עליך למצוא תרופה נגד מוות, ואז לא רק שיהיה מותר לך לאכול מעץ הדעת, אתה תהיה גם מחויב לאכול אותו. כי הרי נאמר, מכל עץ הגן אכול תאכל. זה ציווי. אלא הכוונה היא שצריך היה לאכול מעץ החיים לפני עץ הדעת, פשוט מאוד. הרי עץ החיים לא נאסר. בעצם אם אנחנו רואים מה נאמר כאן בעצם הכתוב, זה שהאדם צריך לפני שהוא מחפש ידיעות, דעת, כלים קונספטואליים לכל מיני ידיעות, הוא צריך קודם כל לבנות את תוכן החיים הפנימי שלו.
המוסרי.
המוסרי. וכבר אמר שלמה המלך, עץ חיים היא למחזיקים בה. כלומר, התורה היא עץ חיים. כאשר, בעצם שלמה, החטא של אדם הראשון, אם נתרגם את זה למושגים שלנו, זה שהוא הלך לאקדמיה לפני שהוא הלך לישיבה. הוא היה צריך קודם כל לבנות את עולם החיים הפנימי, הערכי, המוסרי, הקדושה שלו, ומתוך כך, לא רק הכלים התודעתיים לא היו אסורים, אלא הם היו מחויבים. זה כמו אדם שיש לו מעיין פנימי. צריך שיהיו לו כלים כדי לקלוט את המים של המעיין.
זה זורק אותי כאילו פתאום למורה נבוכים, לרמב״ם, שמדבר על, 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 על עצם קיום מצוות. כלומר, הוא, הוא, אין ספק שהוא מתפעל מפילוסופים, בוודאי יוונים וכו', אבל, הוא, אבל אין להם את עץ החיים. אין להם את המקום הזה, אין להם את, יש להם רק את, 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 את עץ הדעת. ועץ הדעת שלהם הוא גדול, אבל אין להם את עץ החיים.
יש להם כלים. איך אמר רבי יהודה הלוי? אל תפתח חוכמה יוונית אשר אין לה פירות כי אם פרחים. כלומר, הפרח זה מאוד יפה, אבל הוא צריך להיות פורה, צריך לצאת מזה איזשהו פרי.
ועדיין עץ הדעת הופך בתרבות, גם היהודית, גם הנוצרית, ובוודאי בנוצרית, אם אנחנו מדברים, לאירוע מאוד מאוד משמעותי.
האומטי אפילו.
כן, אצלנו לא. אצלנו כאילו מרגע זה, זאת אומרת, אנחנו יודעים, ולשך תשוקתך, ועבודה...
השאלה אם אנחנו פה מחברים אל החטא הזה גם אשמה. זאת השאלה. כלומר, זה שאנחנו נתונים בעולם נפול, עולם שבו נאכל כבר את הדעת, עולם שאיננו גן עדן, אין מה לומר. האם אנחנו אשמים בדבר הזה או שלא? הנצרות החליטה להטיל את האשמה גם עליי וגם עליך. בעוד שהיהדות אומרת, לא, זהו נתון, אדם הראשון, אולי הוא האשם, אני נתון בתוך, כלומר, בתוך הג'ורה. אני עכשיו צריך לתקן את זה. אדרבה, סומכים עליי שאני מסוגל לתקן. זה אופטימי.
יפה, ואם אנחנו כבר מדברים על, מי, על מיתוסים גדולים, הנה אנחנו בפרשה, אנחנו מתקדמים, עוד לא דיברנו על חווה, אבל אנחנו מתקדמים ל, 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 למקום מאוד 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 קשה. זאת אומרת, מי שקורא את זה, כמעט, אתה יודע, כמעט ריח של... של, של עולם עתיק אלילי, של מיתוסים, של מיתולוגיה.
המוטיבים.
כן, כן. אני מדבר על בני האלוהים ובנות האדם. זה כאילו נלקח מתוך המיתולוגיה השבועית, המיתולוגיה היברית. מה פתאום? הבנים של אלוהים יורדים לאדמה, לוקחים להם נשים מבנות האדם. איך זה יכול להיות? אנחנו, הרי דת מופשטת, אנחנו נמצאנו את המונותואיזם.
בדיוק. התורה כתובה בעברית. היא כתובה בשביל דוברי עברית של הדור של משה רבנו. ברור שהדור ש... מקבל את התורה, הוא דור שאצלו למילים יש הדהוד. כלומר, הוא מודע למרחב התרבותי הכולל שבו הוא נמצא, שהוא העולם התרבותי של המיתולוגיה, ובדיוק התורה באה להפוך את המיתולוגיה על פניה. לכן היא בכוונה משתמשת במוטיבים כגון התנינים הגדולים.
כן, הלוויתן בריח.
הלוויתן, התהום וכדומה. הרבה מאוד מוטיבים שלקוחים מן האווירה התרבותית של אותם הימים, כדי להפוך אותם על פניו. למשל, כמו למשל בדור המבול, שלפי עלילות גילגמש, אפשר לומר, דור המבול זה, המבול זה קרה בגלל שהיה ריב בין האלים, ואז הרקיע התמוטט. באה התורה אומרת, לא, לא, זה בגלל שהאדם חטא.
אנחנו נדבר על, על, על המבול.
אז אותו דבר לגבי בני האלוהים ובנות האדם. המיתולוגיה מלאה בסיפורים של חצאי אלים, חצאי אדם וכדומה, ותערובת בין האדם לבין האלים.
הכל גחמני ותשוקתי ולא קשור במוסר.
בדיוק, והנה, מה עושה התורה? מסבירה לך, בני האלוהים, אתה קורא טוב טוב את ההקשר של כל הפרשה, אתה מזהה מיד שבני האלוהים זאת השושלת האנושית של בני שט, שכולם נקראים על שם אלוהים. שט הוא קורא בשם השם, יש לו נכד בשם מהלל אל, חנוך מתהלך את האלוהים. אלה הם בני האלוהים, נוח הוא מבני האלוהים. ואילו השושלת השנייה של בני קין נקראים בנות האדם. הם בונים על ידי יבל ויובל ותובל קין ונעמה.
זה מתחבר לי להסתירה בין פרק א' לפרק ב'.
בדיוק, אז מה הם עושים? הם בונים את התרבות, את הכלכלה, את הטכנולוגיה, את הבידור. זה בעצם בנות האדם. ובני האלוהים... הם מומחים לחוכמה, אפשר לומר. בנות האדם מומחים לעושר. אבל חכמנו אמרו, אין הנבואה שורה, אלא על חכם, עשיר וגיבור. אז חסרים הגיבורים. כי הרי להיות חכם בלבד זה לא קשה. אם תקדיש את כל ימיך לחוכמה, תהיה חכם. אתה רוצה להיות עשיר, תקדיש את כל ימיך לעושר, תהיה עשיר. לך תחבר את זה. צריך להיות גיבור. וזה מה שאני אומר, אשר יבואו בני האלוהים את בנות האדם, וילדו להם, הם הגיבורים.
אז זה הדיאלקטיקה של האנושות.
בדיוק, דיאלקטיקה סינתטית. בעצם אנחנו רואים, לא חייב לראות את הפרשה הזאת כבאור שלילי דווקא. למשל, חז"ל מוסרים בידינו שנעמה, אחותו של תובל קין, מהשושלת הקינית, היא אשתו של נוח. יוצא לפי זה שהגיבורים, זה שם חם ויפת. הם מהווים אנושות מסוג חדש, שמסוגלת להכיל בתוכה את הנבואה בסגנון הישראלי. ואז הם יכולים לייסד אנושות חדשה, ואז, אני אגיד משהו נורא, המבול הופך להיות אפשרי, אפשר לבטל את הגרסה הקודמת של
האנושות. ובאמת, איך נגיע לזה, אנחנו רואים גם שהקדוש ברוך הוא מוכזב ממעשה ידיו בסוף פרשת בראשית.
ודאי, כלומר, זה מאוד אנושי. הסגנון של ההתייחסות של הבורא לאדם, הוא סגנון אנושי לחלוטין.
תראה, זה מעלה שאלות, הרי הרמב״ם דיבר על זה, ובן אברהם, על הסגנון הכביכול האנושי של פרשת בראשית, ההתייחסות שלנו בדרך כלל אל הבריאה, בכלל ולדת היהודית, כאילו משהו מאוד מופשט, משהו מאוד מוחלט. ספר בראשית הוא עדיין, הוא מהדהד מיתיקה.
האם האלוהות היא ישות, כמו שבפילוסופיה מדברים עליו, או שהאלוהים זה מישהו? ואז השאלה היא, האם הקדוש ברוך הוא פועל איתנו בתור מישהו, ואז יש אפשרות של דיאלוג איתו, ואז זה מרומם מאוד את מעמדו של האדם, או שמה תאמר, האלוהים בעצם הוא סוג של חוק טבע עליון, ואז אין מי לדבר. ואני חושב שזה בדיוק מה שהכתוב רוצה ללמד אותך, שאל תחשוב שהכל מתחיל מאיזשהו כאוס קדמון, מאיזה תוהו ובוהו. לפני התוהו ובוהו יש מישהו שחשב על כל זה, בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ.
זאת אומרת, זה לא... אז הם בעלי שאלות לגבי התפיסה המונותואיסטית היהודית, לפחות אם זה... כי זה כן לוקח אותנו בחזרה, תשמע, אני שואל אותך שהרי תמיד בתור ילד, אתה חושב על הקדוש ברוך הוא, אז אתה חושב על סבא בשמיים עם, עם זקן וטוב, ואז אומרים לך, לא, אתה לא מתייחס אליו כאל דבר מופשט, אלא כשאתה לומד, אלא זה, 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 זה
דבר... תן לי לעשות את אפולוגטיקה של הסבא הטוב.
אוקיי, תעשה, נו, נהדר.
בוודאי, קראת את הספר הנסיך הקטן, ושם אנחנו רואים שיש ויכוח בעצם בין המבוגרים לילדים, מי זה החבר שלי. שהנסיך הקטן אומר, אם תאמר למבוגרים, יש לי חבר שיש לו עיניים טובות והוא אוהב פרפרים, אז המבוגרים שואלים כמה הוא שוקל ואיכן הוא גר וכמה מרוויח אבא שלו. אנחנו, וכל אחד משוכנע שהוא יודע יותר טוב להגדיר את החבר. החבר האולטימטיבי זה ריבונו של עולם. הוא ואהבת לרעך כמוך, אני השם. הקדוש ברוך הוא הרע האמיתי. והשאלה האם אנחנו צריכים להכיר אותו דרך שאלות של מה, כמו כמה הוא שוקל, איכן הוא גר, כמה מרוויח אבא שלו, או... אנחנו צריכים דרך הזהות, הייתי אומר, הפנים, דרך הפרצוף, להכיר איזשהו אינסוף שהוא טרנסנדנטי לכל ההגדרות הפילוסופיות. למה אני מתכוון? יש הרבה פעמים מחשבה כזאת, שאם אנחנו נדבר על אלוהים במונחים מופשטים, אנחנו ניצלים מעבודה זרה. אבל מצד האמת, האינסופיות מתגלה דרך האישיות. אם אני מישהו, אני לא ניתן להגדרה.
זאת אומרת, אני אומר את זה כי אנחנו כל היום, יש את המתח הזה, במיוחד עכשיו ביהדות של היום, בתפיסה הזאת, עם ההתעוררות של ברסלב, אז יש את היהדות שבהם הולכים להתבודד וצועקים תתה, תתה, ובאמת פונים אליו כאל אבא בשמיים, כאל חבר, כאל רע, כאל אני השם, ויש את היהדות הרמב"מיסטית, אני בכוונה אומר, למרות שאני מכליל, ואני, אתה יודע, הרציונליסטית.
אתה יודע, הפילוסופים, יש להם אלוה, חכם מאוד, אבל הוא לא יודע להגיד את המילה הפשוטה, אני. ואם תסתכל ברמב״ם בתחילת משנה תורה, אז הוא אומר, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע שיש שם מצוי ראשון והוא ימציא כל נמצא, וכל מיני הגדרות פילוסופיות. אבל בסוף הוא כותב, וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר אנוכי, השם אלוהיך. כלומר, כל הידיעה הפילוסופית בא לידי ביטוי דרך מאורע אישיותי, שבו האלוה המופשט הזה, אמר את המילה ששום פילוסוף לא מסוגל ליחס לאלוהים, את המילה אנוכי.
אז הנה, וזה מוביל אותנו באנוכי, שזה אנוכי שבדרך כלל זה מתקשר עם בני אדם, אמירה שהאדם אומר לאדם. הנה, בספר בראשית, בפרשת בראשית, ראשית האנושות, ראשית היקום, אך רוצח את אחיו. אך רוצח את אחיו במקרה שאתה אומר, רגע, ואיפה הקדוש ברוך הוא? הנה השאלה הראשונה, שאתה יודע, זה עוד מה שנקרא פרה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הנה אבל, שהקדוש ברוך הוא מקבל את המנחה, נרצח על ידי אחיו בגלל קינה, והקדוש ברוך הוא נותן לדבר הזה להתרחש. הוא נותן לזרע הזה הרע לקרוא, ואחר כך אנחנו גם, מה אתה? אנחנו בני נעמה גם. אנחנו בנות האדם, בכולנו קיים. בכולנו קיים, אנחנו יודעים את זה. אנחנו לא צריכים לתאר ולספר מקרים.
כן, כלומר, המאבק בין בני האדם הוא כנראה עצמותי לאדם. כלומר, המחשבה הנאיבית שאומרת שבני אדם רוצים שלום ובמקרה יש מלחמה. איננה התזה של היהדות. כלומר, יש לנו משפט מאוד פסימי שאנחנו אומרים אותו בתפילות שלנו. עושה שלום עם רומיו, הוא יעשה שלום עלינו. אם מסתכלים על המשמעות האמיתית של הפסוק הזה, זה משהו נורא. זה אומר שרק מי שעושה שלום עם רומיו, הוא יכול לעשות שלום עלינו, כי אנחנו במלחמה מתמדת. כלומר, יש יריבות טבעית בין הנבראים. קל וחומר בין אחים, משום שהאחים הם יריבים ביחס לאותו גורל. הם רבים על אותה חלקה. ולכן לא יכול להיות שלא תהיה מלחמה. ולכן זה שהתורה סיפרה לנו את הסיפור של קין והבל, היא רוצה לספר לנו שבאצל כל אחד מאיתנו נמצאת היריבות הזאת. בחברה שלנו, עם החבר שלי, השכן שלי, אולי אני בתוך עצמי אפילו, קצת קין וקצת הבל שרבים אחד עם השני. ואפשר לומר שזה סופר לנו כדי שנדע למצוא את הפתרון. הפתרון הוא מאוד מעניין. הוא לא נמצא לא אצל קין ולא אצל הבל. קין גולה, הבל נרצח, והפתרון נמצא אצל האח השלישי, אצל שט. כשחווה אומרת, שט לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. כלומר, יש פה דגם חדש של הבל, אבל זה הבל כזה שקין לא יכול להרוג אותו. איך לומר? זה הבל משופר, דגם, זה הבל 2000, אם תרצה. זאת אומרת, יש הבל כזה שאיננו חושש להתגונן ולהכניע את קין אם צריך. כי אחד החששות המצויים במאבק המוסרי בימינו, זה אם אני אשתמש בנשק של קין, אולי אני אהפוך לקין.
לקין בעצמי. אבל יש בקין, בכל מקרה.
בוודאי, רק צריך לדעת להשתמש בקין הזה. כלומר, מהו האידאל האנושי של הזהות הישראלית? אנחנו רואים זה הרבה יותר מאוחר בספר בראשית. הכל כל יעקב, הידיים מדי עשיו.
וכאן אנחנו חייבים לסיים, הזמן היה מאוד מעניין, רץ לי הזמן, אני לא שמתי לב שחלפו הדקות. ואנחנו נאמר לצופים להתראות, ואנחנו כמובן ניפגש בפרשה הבאה,
בפרשת נוח,
ונתקדם עם המין האנושי. תודה רבה, הרב אורי שרקי.
שלום וברכה.